כן, הכהן אסור לו להיטמע למת. גם היום, הדין הזה, למרות שבית המקדש, לצערנו הרב חרב, אבל בכל זאת, הדין הזה של כהנים, שאסור להם להיטמע, שם גם היום. אלא אם כן, לקרובי המשפחה, הוא חייב להיטמע, ראים זה. אלא אם כן, הוא כהן גדול. כהן גדול, גם לקרובי המשפחה הוא לא נטמע. מי זה קרובי המשפחה? כי אם לשערו הקרוב אליו, לאמו ולאביו ולבנו ולבנו ולביתו ולביתו ולאחיו ולאחותו הבתולה הקרובה אליו, אשר לא הייתה לאיש, לא יטמע. לא יטמע בעל בעמיו לאכלו. כאן הוא מסביר למי הוא חייב להיטמע. למה? כי ברגע מישהו נפטר, זה נוגע לכל אחד מקרובי משפחה, והאבלות זה לכבוד המת, שאדם מקבל על עצמו אבלות, אז הוא מכבד את המת, הוא מראה שהדבר הזה חסר לו, מצטער על מותו של אותו אדם. אז לכן הוא אומר, כל אדם הוא לא יטמע, אבל הקרובי משפחה כן. מי הם הקרובים? מה זה שערו? אומר רש"י, כי אם לשערו אין שערו אלא אשתו. לאשתו הוא כן מטמע. מה זה לאחותו הבתולה הקרובה אליו? לרבות את הארושה. שלא הייתה לאיש למשכם, לא יטמע, כן? מצווה להיטמע. עדיין הוא צריך להם, פעם היה יום החתונה שמתחתנים, אני מאחל לכם תתחתנו, אז הנישואים, והירושין זה ביחד, בתחת החופה, כן, אבל פעם זה לא היה ככה, פעם היה ירושין, אחרי שנה היו הנישואים. אז בין זה לזה היא נשארה בתולה, היא עדיין לא נבלה, האישה. זאת אומרת, עדיין, אם נפטר, היא נפטרה בזמן הזה, אז הוא כן יטמע לה. מה זה לא יטמע בעל בעמיו לאכלו? לא יטמע בעל בעמיו לאכלו, לא יטמע לאשתו פסולה, שהוא מחולל בה בעודו אמו, בעודה אמו. כן, פשוטו של מקרא. דהיינו, הכוונה היא, אם הכהן עושה גרושה, אז הוא לא יכול, לה הוא לא יטמע, כי היא באה אליו באיסור. כי כהן לא נושא גרושה. ולא יטמע בעל בשערו בעוד שהיא בתוך עמיו, שיש לה קוברין, שאינה מת מצווה. באיזה שער אמרתי, באותו שילך לו להתחלל ומכהונתו. אבל אם היא מת מצווה, זאת אומרת שאין מי שיקבור אותה, זה דין אחר. כאן זה כבוד המת, זה משהו אחר. כהן יש לו, איך אומרים, את המעלות שלו, אבל יש לו את המגבלות שלו. דווקא בגלל שהוא נבדל, יש לו גם את ההשפעה. אנחנו בפסחים, בפרק ה'. פרק ה', משנה ג'. אמרנו שאדם כשהוא שוחט קורבן, הוא צריך להתכוון במחשבה לאותו קורבן. אם הוא לא מתכוון במחשבה, אז הקורבן הזה פסול. על זה דנה המשנה. שחתמה, מתכוון, למשל, קורבן פסח, זה קורבן שלמים. עכשיו, אם הוא מתכוון שזה קורבן פסח במחשבה, אז זה בסדר. אבל אם הוא זה פסח, אבל הוא מתכוון שזה שלמים, הוא לא מתכוון לאותו קורבן, אז זה נקרא פסול. שחתו שלא לאוכליו ושלא למינוייו, לערלים ולטמאים, אז גם כן זה פסול. ראינו, שחט את קורבן פסח שלא לאוכליו, לשם אנשים שאינם יכולים לאכול ממנו כזית בשר, כמו חולה זקן, שהוא לא יכול לאכול. כתוב איש לפי אוכלו, וזקן לא יכול לאכול. כן? שלא למינוייו, שכן נאמר, ולקח הוא ושכנו הקרוב אל ביתו במכסת נפשות. עושים חשבון מי ישתתף באכילה הזאת. איש לפי אוכלו, תחוסו על עשה. מכאן שנמנים על קורבן פסח קודם שישחט. זה כמו בחתונה. לפני החתונה, ההורים של החתן והכלה עושים חשבונות. מי יבוא לחתונה? למה צריך להזמין מנות? אז לפי עושה עושים חשבונות. אותו דבר קורבן פסח. לפני שהולכים לקורבן פסח, עושים רשימות. מי יהיה בקורבן הזה? מי יהיה בליל הסדר? אבל אם אתה שוחט שלא לאלה שהם נמנו, שעשו את החשבון, אז זה פסול. זה מה שאומר. שכן נאמר, גם לא לערלים. כתוב שמישהו ערל, מי שלא עשה לו ברית מילה, הוא לא יכול לאכול קורבן פסח. אז אם הוא התכוון לערלים, גם לא יצא. או לשם ערלים הפסולים לאכול את הפסח, כתוב כל ערל לא יאכל בו, לרבות ישראל שלא נימול מפני שמתו אחיו מחמת מילה. זאת אומרת, יש מחלה כזאת, מחלת דם, לקרישה, שהדם לא נקרש. היום יש אמצעים, תרופות, לגרום מכך שהדם יקרש. אבל יש, פעם לא היה דבר כזה. אז בא הילד, עשו לו ברית מילה, ואיבד את כל הדם ומת.
זה נקרא אימופיליה טייפי, כן.
מה?
אימופיליה טייפי.
כן, יכול להיות.
שלא
נקרא שדם. זה ילד שני מת. אז זה דיני נפשות כבר.
פתור.
אז זה מה שהוא אומר, הוא לא נימול בגלל המחלה הזאת. אז גם לא, אסור לו לשם אותו אדם שלא נימול.
הוא יכול להיות או לא?
לא, זה מה שאומרת המשנה, לא. הנה, שלא נימול מפני שמתו אחד מחמת מילה. ולטמאים או לשם טמאים האסורים באכילת קודשים, גם כן אסור. אז הקורבן פסול. עכשיו, אבל אם זה מעורב, אם הוא לאוכליו ושלא לאוכליו, דהיינו גם לאלה וגם לאם שחט את הפסח לשם אנשים היכולים לאכול ממנו כזית, לשם חולים וזקנים שאינם יכולים לאכול ממנו כזית, או למנוייו שלו, למנוייו, גם לזה, גם לאלה, לשם אנשים שנמנו אליו, לשם אנשים שלא נמנו אליו, או למולים ולערלים, או לטמאים ולטהורים, כשר הקורבן. בגמרא מבואר שבין זה, שאין זה דומה לשחטו לשמו ושלא לשמו, ששנו במשנה הקודמת שפסול, שכן שם הפסול, הוא בגוף הזבח. כלומר, המחשבה הפוסלת הוא בגופו של הקורבן, אבל לאוכליו שלא לאוכליו, אין מחשבה פוסלת בגוף הקורבן, אלא בדבר שהוא חוץ ממנו. לכן זה מותר. שחטו קודם לתמיד. קורבן התמיד, תמיד קורבן פסח, היה אחרי קורבן התמיד של מנחה, כן. אבל הוא הקדים את הקורבן פסח. שחטו כתוב, שחטו קודם חצות, סליחה. שחטו קודם חצות, יום פסול הקורבן. משום שנאמר בין הארבעים, צריך דווקא בין אחרי התמיד, שחטו אותו אחרי חצות. כן? שחטו קודם לתמיד, במשנה א' שנים שקורבן פסח זמנו להיקרב אחר התמיד, כמובן טעם בברייתא. פסח נאמר בערב, וגם בין הארבעים, ואילו בתמיד לא נאמר אלא בין הארבעים. זה המקור של הלימון. תקף שתעשה בין הארבעים. והרמב"ם מפרש, הטעם לפי שאי אפשר להקריב כל ישראל פסחיהן בשתי שעות, כן? אז לכן קבעו את זה אחרי התמיד. פשוט הדבר בשתי השעות שלפני זמן שחיטתו של התמיד שאין מאחרים את תמיד בשמונה וחצי, ואין הפסח קרב אלא אחרי חצות היום. משנתנו בא ללמד שמכל מקום, אם שחט את הפסח קודם לקורבן התמיד, שבין הארבעים כשר הקורבן דיעבד, ולבד שלא אחד ממרס מדמו, נער, שיהיה אחד, סליחה, ממרס בדמו, מנער ובוחש את הדם שלא יקרוש עד שיזרוק דם התמיד, כדי לזרוק את דם הפסח לאחר זריקת דם התמיד. ואם יזרק דם הפסח לפני זריקת התמיד, גם כן כשר בדיעבד. אני רוצה להסביר, היו מקבלים, אמרנו בקורבנות ארבעה דברים, קבלת שחיטה, קבלת אדם, הולכת אדם וזריקת אדם. עכשיו הוא אומר, אם אדם קיבל את הדם של הכבש, אם זה נקרא שאלות, אז מה עושים? ממרסים. אז כל הזמן לא נותנים לדם לקרוש, בתנועה, בכלי. אז אם, ועד שמקריבים קורבן התמיד, זורקים את הדם של התמיד, ואחרי זה את קורבן פסח. כאן המחדש, אפילו אם עושים את זה לפני זה, גם כן יצא ידי חובתו, ויצא קשה. אורות. אנחנו בדף פי, פי גימל, פי גימל. הדור הראשון של עקבתא דמשיחא, בתחילת קץ המגולה של יישוב ארץ ישראל, הוא מכשיר את החומר של כנסת ישראל, זה הדור שלנו. אנחנו, הדור שלנו, כל הזמן עסוק בשאלה קיומית, גם מבחינה כלכלית וגם מבחינה ביטחונית. ואלה הם הנושאים המרכזיים של האומה כרגע. זה הדור הראשון. מה היה הדור שיבוא אחרינו, מה אתם אומרים? והרוחניות צריכה לשמש בשימוש לשמירת החיים הפנימיים, וכשיתחזק הכוח החומרי של האומה, כמו היום שאנחנו יותר ויותר חזקים, אז יגלו כל הסגולות הרוחניות והקדושות שבה, הקדושות שבה. תשוב התורה אל וכל מאורותיה לאיתנה, להיות לאור עולם, לאתר את תפארת בידי השם, להצניף מלוכה בכף אלוקי ישראל, די תחדש הנבואה, ורוח הקודש והכל יתחדש. ואנחנו הייתי אומר בדור, שעדיין עסוק בחומר, אבל לא ירחק הזמן, וכולם יחזרו בתשובה, ולא רק יחזרו בתשובה, גם לימוד התורה והרמה המוסרית תהיה כל כך גבוהה, שאז גם נוכל להפיץ תורה בעולם כולו.
יש הגבלה לכמה זמן הדור הזה יכול
למשל? כן, 3 שניות בערך משהו. יש לך סבלנות. אנחנו יכולים להיות בשרשרת ארוכה, אבל צריך להאמין שזה ככה. חז"ל אומרים איפה לומדים, לכן קוממיות לארצנו. מה זה קוממיות? 2 קומות. הקומה הפיזית והקומה הרוחנית. אנחנו בדרך הנכונה. מכון מיר זה דוגמה. אבל זה לוקח מהדרגה, זה לא...
אבל לא יכול להיות עוד ירידה מפה?
אני בדקתי, לא, אל תדעי.
עכשיו, מה זה עקיבא דמשיחא? זה העיכוב? בלשון, יש כזה אלון, תורני, עקיבא דמשיחא. זה הכוונה מעיכוב של הביאת המשיח?
יש לזה כמה פירושים. מה הפירושים? הפירוש הפשוט, העקבות של המשיח, מה זאת אומרת? אתה הולך בחול, בחוף הים. כלום אתה רואה עקבות, סימן שמישהו הלך לפניך. מי הלך לפניך? בן אדם. עכשיו, זה המשיח. המשיח כבר אוטוטו התקדם. אנחנו כבר אוטוטו הולכים בעקבות שלו.
בעקבות המשיח.
מתקרבים אליו, בעקבי הצון זה נקרא.
אז הוא כבר, הדור של אחרי המשיח זה הדור שלנו?
לפני המשיח.
אנחנו לפני, אנחנו לא דור המשיח.
גם המשיח וגם לפני המשיח.
אבל לפי חב"ד צריך לדרוש ולבקש ולעשות הכל להביא את המשיח.
נדע, אנחנו עושים הכל. הקמנו מדינה, מה זה לא המשיח? קיבוץ גלויות זה לא המשיח? בניין ירושלים זה לא המשיח?
אנחנו רק מחכים ברגע ש...
הרכבת לירושלים זה לא המשיח?
ודאי.
הכל זה המשיח.
המסלול הזה בעקבות הרכבת.